העצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, ערב טוב, עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב. לפני שנתחיל, נודה לצוות השידור, לעורכת התוכן סמנכלית התקשורת בלהב לימור דרזנר, למפיקה תמרה זוננפלד, לטכנאי השידור גיא סנדלר. והערב אנחנו נצלול לתוך הנושא של AI, הטמעה של AI בעסקים, כל העולם הזה של הבינה המלאכותית, ואין יותר טובים מהנושא, לדבר על הנושא הזה, יחד עם שלומי לחנה, יועץ אסטרטגי ושיווקי, מרצה לשיווק וסגן נשיא לשכת היועצים העסקיים, ואיתנו גם דניאל לוריה, מומחה דיגיטל ובעלים של חברת All Internet, שמטמיע בינה מלאכותית בתוכן בידול ובמערכות שיווק גם בעסקים קטנים. אז קודם כל ערב טוב, ערב הנושא טוב. הזה של AI מפחיד המון אנשים, בעיקר את העסקים הקטנים ואת העצמאים, האם זה בסופו של דבר, בעיקר את נותני השירותים, האם זה בעצם ייקח להם את המקום העבודה, איך הם משתמשים בזה, איך להטמיע את זה נכון, איך לדעת לקחת את היתרונות, אז באמת שלומי, תן את התמונה שאתה, איך אתה רואה את זה כיועץ באמת אסטרטגי ושיווקי, איך לפנות בכלל לאנשים שיבינו את הכלי הזה, ואחרי זה עם דניאל, מאחר והוא עוסק בזה, אנחנו נקבל תמונה איך העסקים באמת צריכים לנצל את ה-AI.
אז קודם כל, אני אגיד שהתגובה הטבעית של בעלי עסקים כשיש שינוי בכלל...
כי יכול להיות שהוא גם יחליף אותך, אם אתה יועץ שיווקי, הוא יכול להפוך לשיווק של כל זה.
רואי, אין מגזר שלא מאוים. אז השאלה היא לא אם זה מאיים או לא מאיים. ברור לחלוטין שרוב המגזרים מאוימים, שאלה איך אתה מייצר אצלך, במגזר שלך, את אותה חדשנות שתאפשר לך לשרוד הלאה. ואני אומר את זה כפתיח, כדי שנבין את זה. התגובה הטבעית תמיד של עסקים כשמגיע איזשהו שינוי, זה לפחד מהשינוי. ואני חושב שכל מה שאנחנו נעשה כאן לעשות בדיון, זה להגיד לבעלי העסקים, תבינו, השינוי הזה הולך ללוות אותנו עוד הרבה מאוד שנים קדימה. צריך לראות איך מתמודדים עם הדבר הזה, ואיך זורמים אותו, ואיך באמת ממנפים את היכולות שיש לכלי ה-AI לטובתנו. ואני חושב שבזה אנחנו נתרכז, ואני ממש שמח לארח כאן את דניאל, כמו שהצגת אותו. ואני רוצה לפתוח עם איזושהי שאלה את דניאל, קודם כל ברמת המודעות. כשמגיעים אליך בעלי עסקים, מה רמת המודעות שלהם לנושא של שימוש כשהם בונים אתרים? מבקשים ממך, מדברים איתך על זה? איפה אתה רואה את רמת המודעות?
אז קודם כל כיף להיות פה. תראה, מה שאני חווה הרבה פעמים זה כן אנשים שהם מודעים, הם שמעו, הם ראו איזשהו סרטון בטיק טוק, הם חוו איזה משהו, הם לא באים בליינד, הם אומרים מה שנקרא, והם יודעים לשאול, אוקיי? לפחות חצי מהאנשים יודעים לשאול, זה יתקדם ב-AI, זה יתפוס דירוגים, כאילו יש רלוונטיות, מתאימים את האתר ל-AI, והתשובה היא כן, יש הרבה דברים שמאפשרים והרבה דברים שאנחנו עושים כדי להתאים את האתר ל-AI.
האם בנייה של אתר היום מאפס כבר צריכה לקחת בחשבון את כל הדירוגי חיפוש בכלי הבינה המלאכותית? זאת אומרת, האם האתר היום נבנה בצורה אחרת, שונה, או שזה אותו דבר?
לא, חד וחלק, חד וחלק. תראה, הדברים שפעם היו, גם היום האמת היא, הדברים שמרשימים את גוגל, הדברים שגורמים לאתר להיות איכותי ומרשים,
הם אותם דברים שמרשימים.
הם במידה רבה אותם דברים שמרשימים גם את הבינה המלאכותית. עכשיו איפשהו לבינה המלאכותית יש יותר כלים מאשר גוגל. הבינה המלאכותית גם מחפשת דירוגים, היא מחפשת הופעות בטלוויזיה וברדיו, היא מחפשת מה שנקרא, עוברת על הדירוגים, מסתכלת על אם הדירוגים גבוהים. זאת אומרת, הבינה המלאכותית היא לוקחת את זה עוד כמה צעדים קדימה, אבל עדיין, כשאנחנו מדבר בפרספקטיבה של האתרים, אתר איכותי וטוב שבנוי ומותאם, אוקיי, לגוגל, זה דברים שמרשימים גם את ה-ChatGPT, ומעבר לזה, ChatGPT או בינה מלאכותית, דברים מעבר לזה, גם כאשר יש דברים, התאמות ספציפיות ל-ChatGPT.
ממש.
כן. אני אתן לכם דוגמה טיפ קטן.
כן.
שאלות ותשובות. ChatGPT נורא אוהב שאלות ותשובות. עכשיו, הסיבה היא מאוד אגואיסטית מצד ה-ChatGPT. שואלים אותו שאלות, הוא צריך לספק תשובות, הוא לא רוצה לעבוד קשה. אז אם יש שאלות תשובות, הוא יכול להתלבש על זה.
הוא נוקטן את התשובה של אותו...
כן, עכשיו הוא מת על אתרים עם שאלות תשובות. היום, מה שנקרא בכל אתר חדש, אני אומר לקוח חייב שאלות תשובות.
אתה אומר שמראש בתהליך של בניית אתרים, תבנה את כל הסיפור של QA, כדי שתוכל לצאת בדירוגים יותר טובים.
עמוד שאלות תשובות ושאלות תשובות בעמודים פנימיים. אחלה דבר שבעולם, וזה רק דוגמה אחת, זה קצה הקרחון. יש עוד כל מיני התאמות. יש מה שנקרא מבנה שקוראים לו סכמה, שזה איך האתר בנוי ואיך האתר מוצג ל-ChatGPT, כדי שיהיה לו קל לקרוא.
זאת אומרת, אתה אומר מראש, בעלי עסקים, תבחנו את סוכנות הדיגיטל, ותראו בכלל אם יש לו את האוריינטציה להכיר.
אבל אני חייב לשאול את דניאל, יש פחד מצד העסקים, שבעצם הם לא יעמדו בפונט של העסק שלהם, וברגע שאתה מאבד את הפונט של העסק, בעצם אתה הופך להיות, אין לך את הבידול, ואין לך אותנטיות, ואין לך, זה בעצם, זה כלי AI שמנסה לשווק אותך, אם זה באמצעות אנימציה, או באמצעות כל דבר אחר, ובעצם אתה מאבד את האותנטיות, כי אתה לא זה שעומד בפונט. אז איך אפשר לייצר את השילוב הזה? של גם AI מהצד הזה, וגם עדיין נשמור על האותנטיות ועל ההובלה שלך כאת העסק.
כן.
אני אמשיך את הקו של רוי, כי באמת יש לו מעט סוכניות דיגיטל שאומרים, תעזוב, תוותר על עצמך ותעשה איזשהו סרטון שהוא סרטון AI. ואז בעלי עסקים אומרים, רק אגב, אבל איפה האותנטיות? האם אנחנו מאבדים את האותנטיות ברגע שאנחנו...
שאלה מצוינת. תראו, קודם כל אני אפריד, כי יש פה שני, מה שנקרא, שני צדדים למטבע. יש מצד אחד את ההתאמה ל-ChatGPT ולבינה המלאכותית כדי להופיע בערוצים האלה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שהיום כמות הפרומפטים שיש במדינת ישראל ביום זה 9.6 מיליון.
המספר מטורף.
9.6 מיליון פרומפטים.
פרומפטים זה בעצם חיפושים?
חיפושים.
9.6 מיליון פרומפטים ביום.
לא כל דבר, לא כל דבר זה בקשה להמלצה על איש מקצוע.
לא משנה, אבל אתה מבין את המספרים.
אבל תבין את הנפחים. תבינו את הנפחים.
וסביר להניח שזה על חשבון גוגל, כלומר,
שאלה מצוינת נוספת. נכון. אני יכול להגיד לך שיצא עכשיו מחקר, טרי,
שמה?
ש-70% מהחיפושים שהוא ממליץ על דברים, אנשים לא סומכים על זה, הולכים אחר כך לגוגל לבדוק אותו.
הולכים לגוגל, חוזרים לגוגל לבדוק אותו.
כן. עכשיו, זה טרנד שעוד השתנה עם הזמן, אוקיי? זה טרנד שעוד השתמם עם הזמן, כי היום הבעיה העקרונית הם הרבה פעמים עם הבינה מלאכותית שהוא מטעה אותך, ואז אתה אומר לו, לא, זה לא זה. ואז הוא אומר, כן, אתה צודק, התעתי אותך.
הוא רוצה לרצות אותי. יש פה מודל של ריצוי כל
הזמן. יש גם את המודל של ריצוי, אבל יש ממש טעויות. אתה יודע שכמעט בכל פרומפט שאני רושם היום בצ'אט GPT, אני כותב לו, אל תמציא ואל תנחש? כי אני לא רוצה שהוא ימציא, ואני לא רוצה שהוא ינחש.
זאת אומרת, אתה אומר שעדיין גוגל נהנית מרמת אמינות וקרדביליות הרבה יותר גבוהה מהכלים אחרים.
עכשיו, יותר מזה, גוגל, כל מי שחשב ואמר, והיו כל מיני דיונים כאלה, גוגל מת, גוגל ימות, בואו, נו, בחייכם, גוגל ימות. היום גוגל, נראה לכם שגוגל לא תיתן פייט בחזרה?
היא תיתן פייט.
היום יש יותר אנשים שהתחילו כבר להשתמש ב-AI מוד. לגוגל יש AI מוד. הם רגילים לגוגל, הם עכשיו משנים ל-AI מוד, ועכשיו הם מקבלים גם את גוגל וגם את הבינה המלאכותית באותו מסך.
דניאל, אני רוצה להמשיך.
כן, חוזרים לדיון. חוזרים לדיון, כי זה דיון מאוד מאוד נכון. לצורך העניין, אז שוב, אז יש את ההופעה, ואני אומר בפירוש שאתם רוצים להופיע בצ'אט GPT, אבל זה כשהוא ממליץ עליכם כבעל מקצוע, כעסק. מהצד השני, ושאלת יפה, מה קורה אם הייצור, אם אני כבעל עסק משתמש בצ'אט GPT כדי לייצר חומרים שיווקיים, החל מטקסטים ועד תמונות, האם אני לא מאבד את עצמי ונותן למכונה, נכון? שנקרא נכון. לייצר איזושהי אלטרנטיבה.
ומה התשובה שלך?
אז התשובה היא שאתם רוצים, מה שנקרא, לא להיות מתחת לגל, לעלות על הגל. עכשיו, איך עושים את זה? מזינים אותו קודם כל בחומר, הנה זה אני, ככה אני כותב, זה האהבות שלי, זה אני, כאילו תבין, תהיה דניאל.
שהוא יכיר אותי.
תהיה דניאל יותר טוב מדניאל. תוציא אותי, תשקף אותי. עכשיו, ברגע שאני מזין את כל הדברים האלה, אני נותן לו המון המון הכנה, ודרך אגב, גם בקלוד וגם בצ'אט GPT, יש היום מודלים של פרויקטים. אתה יכול, אם אתה עכשיו רוצה לעבוד על תכנים, זה מה שהמחלקה חטיבת תוכן שלנו הרבה פעמים עושה, היא מעלה מלא מסמכים, 20 מסמכים, דברים שהלקוח כתב, דברים שהלקוח אהב, דברים שעבדו לו מצוין בפייסבוק, בגוגל, מאמרים שמה שנקרא שהתפרסמו, מעלים את כל זה, הוא כבר מכיר, הוא כותב באותו סגנון.
אתה אומר, ככל שניתן לו יותר נתונים על העסק, הוא ילמד את העסק, ואז
אתה לא תאבד את האותנטיות.
אתה לא מאבד, שוב, אני בעד אותנטיות. אותנטיות זה מה שמחבר בינינו כאנשים.
נכון.
אנחנו רוצים...
אתה לא רוצה לראות נכונה.
העולם גם נהיה יותר ויותר דיגיטלי, אז האותנטיות הופכת להיות יותר ויותר משמעותית ויותר בעלת ערך. אז אני אומר, נהפוך הוא, אל תהיה מה שנקרא תיתן לו לדרוס אותך. תיתן לו לחזק ולהציף אותך.
כמו שאתם רואים, דניאל ושלומי, התוכנית תהיה מאוד עמוסה, וגם עם המון ידע, המספר הזה של למעלה מ-9 מיליון חיפושים ביום, זה לדעתי נתון מטורף. אז אנחנו בהמשך התוכנית נדבר על באמת, על התפקיד הבינה המלאכותית, האם אתרי האינטרנט ייעלמו או יסתגלו לעידן AI, מה המשמעות של סעיף בחוק ההסדרים שמחייב להוכיח ש-AI לא יכול לבצע את העבודה לפני גיוס, האם AI יכול, האם AI יכול לבצע את העבודה לפני גיוס של עובד חדש, האם זה באמת תחילה, כמו שאמרתי בפתיח, של סיום של מקצועות מסוימים, מעצבים גרפיים, מעצבי תוכן, כותבי תוכן, תסריטאים, בימאים, יועצים, בעצם כל מי ש-AI יכול מחר בבוקר בעצם לעשות את העבודה, זו שאלה לא פשוטה. ויהיו אותנו מרואיינים מאוד מאוד אטרקטיביים, פרופסור גיל אפשטיין, יהיה איתנו נועם שבו, הוא מהנדס תוכנה בכיר ומומחה להטמעת מערכת AI בארגונים, יהיה איתנו אופרי טובול כהן, מייסד ומנכ"ל חברת ווייטבוקס, ונסיים עם אשת עסקים, בעלת עסק, תמר לב, בעלת העסק לב נדלן, אז פרסומות וחוזרים.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, ערב טוב, עצמאי בשטח, חזרנו איתי כאן באולפן שלומי לחנה, יועץ אסטרטגי ושיווקי, מרצה לשיווק, דניאל לוריה, מומחה דיגיטל ובעלים של חברת All Internet, שמטמיע בינה מלאכותית, AI ותוכן, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לפרופסור גיל אפשטיין, כלכלן מאוניברסיטת בר אינן, חוקר ראשי במרכז טאוב, ביום משותף של פורום המומחים, המייעץ לממשלה. בנושא עתיד שוק התעסוקה ואוריינות בינה מלאכותית. ערב טוב, גיל.
ערב טוב לכם.
אז אני כמוך גם, מאחר ואנחנו עוסקים בנושא כלכלי, קראתי את טיוטת תוכנית הכלכלית של משרד האוצר לשנת 2026, שבתוכה גם יש את חוק ההסדרים, ובעצם יש שם אמירה שפעם ראשונה שנכנסה, שאומרת שגוף ציבורי, שרוצה לגייס עובדים חדשים או להגדיל תקנים מעבר לרף מסוים, הוא יידרש להוכיח שבינה מלאכותית לא יכולה לבצע את העבודה במקומם. זה מהפכה, לא?
כן, אכן מהפכה מאוד גדולה. המהפכה כבר התחילה לפני כשנתיים וחצי עם יציאה של הבינה מלאכותית לכלל הציבור. זה ממש, אנחנו רואים את זה לא רק בממשלה, רואים את זה, מנכ״ל פייבר אמר לעובדים שלו, אם אתם רוצים להפסיק עובד חדש, תראו לי קודם כל שבינה מלאכותית יכולה לעשות את זה, לא יכולה לעשות את זה, ומנכ״ל שופיפיי אמר דבר דומה, ובינה מלאכותית זה כלי מאוד מאוד חשוב, שאפשר להשתמש בו, וחייבים לנצל אותו בצורה נכונה וטובה.
אבל גיל, חברות עסקיות מאוד מאוד ברור, אבל אני מבשיח את הקו של רועי, זה לא מפתיע קצת שמדינה מכניסה את זה? כלומר, איך זה נראה לך בצד של דווקא מדינה דוחפת את זה?
להפך, אני הייתי בוועדה שיצא בדיוק לסקטור הציבורי בנושא הזה, מה עושים בנושא הזה, ראינו שאפשר קודם כל לחסוך המון המון כסף לממשלה, לחסוך, לייעל את העובדים. תחשוב שעכשיו אתה, יש לך חשבונייה, ואתה אומר, אוקיי, כל העסקים הכניסו מחשבון במקום חשבונייה, הממשלה תישאר עם חשבונייה. אנחנו רוצים לייעל את העבודה לכל הציבור, רוצים לתת להם שירותים יותר טובים וכדומה, אז אנחנו צריכים לנצל את הכלים הכי טובים שיש לנו.
אתה יכול להסביר מה בדיוק כתוב בחוק ההסדרים? כאילו, יש פה בעלי עסקים שלא תמיד מודעים לזה, אבל מה בדיוק כתוב שם?
הם דיברו על כך שאם אתה רוצה להשיג עד 10 עובדים חדשים, אתה צריך להראות שבינה מלאכותית לא יכולה לעשות את זה. זאת אומרת, רק אם אתה צריך לעשות דברים חדשים, רוצה להשיג לעשות משרות חדשות, קודם כל הבינה מלאכותית צריכה להיות שם, בהנחה כמובן שיודעת לעשות את זה נכון וטוב. זה לא בדיוק מפורט שם בצורה הזאת, נכון. אבל הרעיון אני מניח שלהם שזה חייב לעשות בצורה להחליף אותם. אנחנו יודעים ש-17% מהתפקידים בארץ של עובדים בינה מלאכותית יכולה להחליף.
17%? מה זה?
17%.
מכל שוק התעסוקה, אתה מדבר על 4.5 מיליון מועסקים, אתה מדבר על כמעט 800 אלף איש מיותרים.
משרות, לא נקרא לזה מיותרים, אבל אפשר לעשות את זה בצורה כזאת שהם עשו את זה לפחות 50% טוב כמו העובדים עצמם היו עושים את זה. גיל, אני... אם אתה מוסיף, רק שאם אתה מוסיף לתאורים...
יכול להיות שצריך הפוך על הפוך עכשיו, צריך רגולציה שתגן על העובדים מה-AI, אולי, כי בסופו של דבר, אם נגיע למצב כזה, אז יכול להיות שיהיה לנו באמת AI ויהיה לנו בינה מלאכותית, אבל אנשים לא יהיה מה לאכול.
זה כיוון, בוא ניתן לך ככה, תזכירה מותר לתת הספקטרום. אם אני מדבר על סימוגלו, זוכה פרס נובל לכלכלה שנה שעברה, ב-2024, הוא אמר שמקסימום זה יחליף 5% מהעובדים. למה? כיוון שבסופו של דבר יהיו לך עובדים חדשים שיקבלו משרות חדשות, דברים חדשים. מוקיר שקיבל השנה את הפרס נובל, הוא אמר ש-AI זה כמו המצאת החשמל, זה מהפכה ענקית. טווח הקצר אנחנו נראה הרבה שינויים, אבל בטווח ארוך ייווצרו תפקידים חדשים, והדברים ייווצרו. אם אנחנו ממשיכים הלאה, יש כאלה שאומרים שזה הולך להחליף 20-30% מהעובדים, ואם אנחנו הולכים עד ביל גייטס, ביל גייטס אומר שתוך 10 שנים לא יהיה משרות לאף בן אדם, ואם אנחנו הולכים הלאה, למדענים מאוד מובילים בתחום של הבינה המלאכותית, אומרים שזה סוף האנושות. אז הספקטרום ארוך, אבל בוא נגיד ככה, כולם פחות או יותר מסכימים שבטווח הארוך, הולך להיות איזה מיסמאץ' בשוק העבודה, אנשים הולכים לאבד את העבודה, נתונים מהמשק הישראלי מרים, אין לנו אבטלה גבוהה היום בשוק,
נכון.
אבטלה מאוד נמוכה, נכון. אבל המובטלים הם מובטלים שהם לא יכולים למצוא עבודה בגלל ה-AI. המשרות הפתוחות שמחפשים עובדים, הן משרות ש-AI לא יכול להחליף אותן.
גיל,
ממש
אתה...
ממש בקר שאות אותו יוצא, ממש דבר מעניין, זה פשוט רואים את זה.
גיל, אתה עובד במרכז, אתה כלכלן, חוקר ראשי במרכז טאוב, האם אתם ממש עם אצבע לדופק ואתה יכול לתת מספרים... כמה בשלבים האלה יש פיתורים? כי דיברתי לפני כן עם דניאל, הוא אומר לי, שלומי, בסוכנויות פרסום, סוכנויות דיגיטל, כבר ממש מרגישים את זה. אתם עם אצבע לדופק להגיד מהו אחוז האנשים שנכון לעכשיו יצאו ממעגל התעסוקה בגלל ה-AI?
קודם כל יש דיווחים על פיתורים מאוד גדולים. ואז השאלה היא, האם הפיתורים הגדולים האלה, הם טוענים שזה בגלל AI? והשאלה אם זה באמת בגלל AI, או מנצלים גם את זה... בגלל כדי לנקות ולפטר עובדים שהם פחות צריכים ולפטר בסיבה, הרי זה היה לנו את זה גם בקורונה. אבל המספרים, בוא נגיד ככה, אחוז גדול מהמובטלים, אני חוזר אותם, שכרגע מה שאנחנו רואים, זה אחוז גדול מהמובטלים, המובטלים שהיה למעשה מחליף אותם בין
גיל, העבודה. גיל, מה דפוס האנשים? מה דפוס האנשים שמשתמשים ב-AI? כלומר, זה אנשים עם סוציו-אקונומי גבוה יותר, מידת השכלה יותר גבוהה, האם זה חוצה? זה בכל המגדרים, בכל האוכלוסיות, גם האוכלוסייה במגזר הערבי, במגזר החרדי. תן לנו רגע מההסתכלות שלך.
אוקיי, אז בואו אני אגיד ככה. קודם כל, בין 2023 ו-2024 יש גידול של 40% של שימוש ב-AI על כל הספקטרום. בסדר, בשנה אחת אנחנו רואים גידול ממש עצום, 23-24. עכשיו, מה AI יודע לעשות כרגע? AI יודע להחליף משרות שהן מאוד מאוד טכניות. דברים שאתה יכול להגדיל...
אז לא משרות, אנשים, מי משתמש בזה?
אז בסדר, תן לי, ככה אני יכול להגיד לך.
כן.
דברים שאתה יכול לעשות. הלואו-טק, כיוון שאנחנו מדברים על ה-AI, אנחנו מדברים על ה-Large Language Models, מודולי שפה, הלואו-טק לא יכול להחליף אותם כרגע. אז חקלאות ובניין וכדומה, בגלל שאנחנו מדברים, כשיגיע רובוטיקה זה כבר סיפור אחר, אבל לא מדברים כרגע על הרובוטיקה.
נכון.
ההשכלה של אנשים של בלי תארים, קשה להחליף אותם. אנשים עם תואר ראשון ותואר שני, או תואר ראשון זה הכי הרבה מחליף, תואר שני זה פחות מחליף, תואר שלישי עוד פחות, אבל את התואר שלישי ואת התואר שני הוא משלים מאוד את העובדים. כלומר, אנחנו רואים שה-AI או שהוא משלים אותך, או שהוא מחליף אותך. אז יש מקומות, בתארים הגבוהים יותר הוא מאוד משלים, הוא תורם לך ואתה יכול להשתמש בזה וכדומה.
יש לנו כותרת, ה-AI או שהוא בעצם, אמרת... או שהוא משלים אותך, או שהוא מחליף אותך.
כן, כן, נכון, מה שנקרא, תהיה מושלם או שתהיה מוחלף.
כן, תראה, כל אחד צריך, אין מה לעשות, יש משרות שהן מאוד הולכות להיעלם, אחד מהמחקר, אחד הדברים שאנחנו רואים במחקר שלנו, המחקר, אנחנו עשינו כמה מחקרים בטאוב, ואנחנו יוצאים עוד בעתימות מחקר, הרואי חשבון לדוגמה, זה אחד מהמקצועות שיעלם, שירות לקוחות, קדנות, התנאות, אתם יודעים שהיה תחנת רדיו באוסטרליה, תחנת רדיו ששבוע ימים הם דיברו, ראינו אנשים, הפעילו מוזיקה וכולי, שבוע ימים עם AI, ואף אחד לא ידע שזה AI.
מטורף.
וואו.
מטורף.
הכלים, הדברים שזה יכול לעשות, ונכון, יש גם הרבה בעיות, ויש גם טעויות, ויש גם...
אנחנו בטוח נתעדכן בהמשך הדרך. פרופסור גיל אפשטיין, כלכלן באוניברסיטת בר אילן, חוקר ראשי במרכז טאו, ביום משותף של פורום המומחים המייעץ לממשלה. תודה רבה וערב טוב, תודה.
בשמחה, ושכולם יתחילו להשתמש, לא לחכות.
תודה רבה, תודה רבה.
יצא טובה.
ואיתנו נמצא על הקו נועם שבור, מהנדס תוכנה בכיר ומומחה להטמעת מערכת AI בארגונים. הוא מלווה חברות בתהליכי שינוי דיגיטליים ומשלבי בינה מלאכותית. ויסביר לנו, לי ולשלומי ולדניאל, מה עומד מאחורי הטכנולוגיה ואיך משתמשים בה נכון. ערב טוב, נועם.
ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, אחרי השיחה עם פרופסור גיל אפשטיין, קצת אני נכנסתי לזה אווירה קודרת, אני אומר, אם בסופו של דבר או שאתה, או שהוא משנים אותך או שהוא מחליף אותך, השאלה באיזה צד אתה נמצא. אז זה די מפחיד, ובטח שאתה יודע מה המצב הסוציו-אקונומי פה במדינת ישראל, ואם באמת יהיה פה תחלופה, אני רואה סיכון מאוד גדול חברתי, אבל בוא נדבר איתך, על...
מהבסיס.
מה זה באמת, איך משתמשים נכון ב-AI?
אתה נכון, איך מטמיעים את זה? איך מטמיעים את זה בארגונים?
אוקיי. בוא נתחיל קודם כל בעסקים קטנים ובינוניים. לפי דעתי, אם אתה בן אדם מחוש טכני, אתה יכול להתחיל לחפש כל מיני מדריכים מסוימים באינטרנט, ביוטיוב, בגוגל, להתחיל לדבר עם הצ'אט, איך אתה יכול להטמיע, לחפש רעיונות. יש כל מיני כלים מאוד מאוד קלים ליישום, כמו N8N, או עוד כלים של גוגל, שדרכם אתה יכול לבנות כל מיני אייג'נטים. ואם אתה לא בן אדם טכני, תמיד אתה יכול לגשת לחברות שמצאות את השירותים האלה, או יועץ טכנולוגי שיכול לעזור לך ולהבין ולאפיין את החברה שלך או את המוצר שלך, ולעזור לך להתייעל.
זאת אומרת, ממש התפתח מקצוע חדש של מטמיעי AI, נכון? זה מה שבעצם אתה אומר.
כן, סוג של צ'מפיונס, אנחנו קוראים לזה בחברות מסוימות, שבעצם הם באים עם הידע הטכנולוגי והאפיוני, ויודעים בעצם להטמיע את כל התהליכים, או לשפר תהליכים, או אפילו להחליף משרות בחברות קיימות.
אתה רואה איזה שהם סיכונים שאתה מזהה בשימוש לא נכון ב-AI בארגונים? כלומר, אתה רואה איזה שהוא, דווקא את הצד הלא טוב?
אני יכול להגיד ש-AI לפעמים יש לו הזיות שהוא ממציא דברים. AI, המטרה שלו, הוא תמיד רוצה להחזיר לך תשובה.
רוצה לרצות אותך.
נכון, הוא תמיד רוצה לרצות אותך. לפעמים יש לו הזיות, ולפעמים הוא גם טועה.
זוכרים שאמרתי לכם, לכתוב לו אל תמציא? זה בדיוק זה.
ממש תרשום לו אל תמציא.
זה בדיוק זה. יש עורכי דין שהלכו עם פסקי דין מומצאים, שהלכו ל-GPT, והם הלכו לבתי משפט וזרקו אותם מכל המדרגות, כי הם מבינים שזה בעצם מומצא וזה לא קיים בכלל. זה קורה.
איזה סוגי ארגונים אתה חושב שהם חייבים לקחת יועצים חיצוניים של AI? איזה מגזרים, איזה ענפים, איזה גודל של בעלי עסקים אתה בא ואומר, זה עסקים שאתה חושב שהם צריכים, מה שנקרא, יועץ חיצוני להטמיע את זה. כדי להטמיע את זה.
אני חושב שכל בן אדם, גם אם הוא פרטי וגם אם זה חברה או עסק, חייב להתחיל לשחק וללמוד את הכלים האלה. מעסק קטן של עובד שתיים עד חברות ענק, צריך להטמיע את זה כאילו בכל המקומות.
אבל נועם, אתה מסכים איתי, ואני שומע את זה הרבה אצל בעלי עסקים, הריצה היא ריצה מטורפת, הרי כל הזמן יוצאים כלים חדשים, ואתה שומע מבעלי עסקים, אומרים לך, תקשיב, אני רוצה לעבוד, אין לי את הזמן והיכולות להשקיע לעומק בכל אחד מהכלים, וכל פעם להתעדכן אחרי פיצ'רים חדשים. יש משהו במה שהם אומרים בעלי עסקים במקטע הזה, נכון?
חד משמעית, AI זה מהפכה מטורפת, מה שקורה היום זה לא מה שקורה מחר, עוד שנה העולם יכול להשתנות לחלוטין בכל התחום של AI. אם אני רואה שאנשים שאין להם זמן, אני מאוד אשמח שהם ילכו ליועצים חיצוניים, ילכו לחברות שיתנו להם שירותים כאלה ואחרים, וגם ינסו בעצמם. העניין הוא שזה לא יקר ללכת ולפתוח משתמש.
לא, הבעיה זה לא הקטע של המחיר, הבעיה זה בעיית זמן. תקשיב, בן אדם עובד, רוצה, אתה יודע, רוצה להתעסק עם העסק שלו, ואתה מרגיש כל הזמן שההתחדשויות והחידושים הם כל כך מהירים, שאתה לא יכול להספיק לגעת בזה. כל מה שעושה פיצ'ר חדש, אתה לא מספיק.
אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שאנחנו קוראים לזה צ'מפיון, זה בן אדם שאחרי בעצם תחום ה-AI בחברה או בעסק.
צ'מפיון?
הוא צריך לפנות סוג של קצת זמן כל יום לחקור ולראות ולהטמיע דברים, או שלהביא באמת בן אדם שזה המשרה שלו, שהוא מטמיע AI בחברות. יש לי חברים כאלה שהמקצוע שלהם בחברה זה רק זה, איך לייעל את התהליכים של AI, איך להעצים את האנשים הקיימים בזכות ה-AI, איך החברה יכולה להתפתח. למצוא אנומליות ובעיות.
מפחדים מהם? מפחדים מהם? כאילו שהם יורידו לאנשים את ה...
זאת שאלה מעניינת, הרי כשיועץ AI חיצוני מגיע לארגון, הרי מטבע הדברים אנשים לא ירצו לשתף פעולה, כי מחר בבוקר יכול להיות שהם ילכו הביתה.
כן, כן, ראשים יופו.
אתם מרגישים איום? כאילו יועצי ה-AI מרגישים איזשהו איום בקונפליקט שמגיעים לארגונים? זה קיים?
אני שומע הרבה הרעשים, כן, אני אישית לא מסכים עם זה. אני חושב שההפך, ה-AI תפתח הרבה מאוד מקומות עבודה והרבה יותר רעיונות והרבה יותר תעסוקה, כמו שקרה עם הפכת האינטרנט, ושזה דווקא יפתח את עולם העבודות. כמובן שיש משרות שלא צריך והם ילמו מהעולם, כמו שאתה יודע, מפריסי פרסה ואנשים שבנו אז עגלות לסוסים, זה כבר לא המקצוע שלהם יותר. ושזה יפתח הרבה מהרבה מאוד עבודות והרבה מאוד הזדמנויות לאנשים, יש פה הזדמנות מצוינת להיכנס לשוק הזה, זה פותח תחומי לימוד ענקיים, ואני דווקא לא רואה את זה בצורה מפקידה, אני דווקא רואה את זה כהזדמנות.
קודם כל, אני אומר לך שממה שאני מזהה ממך, נועם, שבסוף עסק, אם רוצה להיות רלוונטי היום, אתה אומר שהדבר הראשון שהוא צריך מחר בבוקר לקום, זה לראות איך הוא מטמיע את ה-AI בתוך העסק שלו. אתה אומר, אין לו זמן ציות, כלומר, אתה כבר באיחור, אתה היית צריך לעשות את זה אתמול.
אני חושב שזה אף פעם לא מאוחר, במיוחד בתקופה הקרובה.
כן.
זה נהיה הרבה יותר נגיש. אבל חד משמעי, תחשוב, מה שארבעה אנשים יכולו לעשות לפני שנתיים, ארבעה אנשים יכולים לתפקד היום כמו 20 איש, או אפילו יותר. זה פשוט מעצים את היכולות של הבן אדם. אני לא חושב שזה נכון לפטר אנשים ולהטמיע AI במקום, אני חושב שזה נכון לתת את הכלים של AI.
שומעים אותך עכשיו עשרות אלפי עצמאים, בעלי עסקים, איזה טיפה היית נותן להם מחר בבוקר לקום עם הטמעה של AI? מה היית אומר להם, איפה היה הכי נכון שלהם שיתמיעו את זה? בשיווק, במחירות, בתגובות, בשאלות ותשובות, איפה היית ממליץ להם להכניס את זה?
הדבר הכי מהיר והקול קווין שיכולים לעשות זה להטמיע את זה בשירות לקוחות. לדעתי שירות לקוחות זה מענה מדהים בוואטסאפ וגם מענה קולי היום בעברית, שאפשר להטמיע מאוד מהר בימים אחדים לאפיין צ'טבוט שיודע ומכיר את כל העסק שלך מבפנים ומבחוץ, והוא נותן מענה ראשוני ללקוחות. זה חוסך המון זמן לעובדים.
אבל נועם, אנשים שונאים את המענה האוטומטי הזה. אנשים רוצים לדבר עם אנשים.
אני מסכים איתך. אני באישית בניתי כמה אג'נטים כאלה לכמה עסקים. אנשים לא מרגישים. הם לא מרגישים את זה שלא בן אדם מדבר איתם. אם אתה מאפיין את זה בצורה הנכונה ועובד עם הכלים הנכונים, אתה לא מרגיש שבן אדם לא מדבר איתם.
אתה אומר שהגענו לשלב שבו בדיאלוג רגיל של בן אדם, יחד עם הכלי בינה, הבן אדם, הלקוח לא ירגיש שמי שעונה לו ומי שמדבר איתו, זה מחשב, כאילו, אוטומט?
חד משמעית. אני אומר לך, אם אתה בונה את זה נכון, כמובן. אם אתה בונה את זה נכון, עם ליווי נכון, עם בן אדם שמבין, חד משמעית, אם אתה עושה אפיון נכון לאג'נט וכותב את זה כמו שצריך, הבן אדם בקצה לא ירגיש שמכונה מדברת איתו.
נועם שבו, מהנדס תוכנה בכיר ומומחה להטמעת מערכות AI בארגונים, תודה רבה וערב טוב.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, עצמאי בשטח, חזרנו ואיתי כאן באולפן שלומי לחנה, יועץ אסטרטגי ושיווקי, מרצה לשיווק, דניאל לוריה, מומחה דיגיטל ובעלים של חברת All Internet, שמטמיע בינה מלאכותית בתוכן, והדיונים פה מרתקים על הנושא של AI, ואני אומר לכם שאני מקבל עוד ועוד אינפורמציה שאני חושב שאף אחד מהמאזינים שלנו לא היה נחשף אליה לולא הדיון הער פה על הנושא של AI. והמוריין הבא שלנו הוא אופריק טובול כהן, מייסד ומנכ"ל חברת Whitebox, המתמחה במדידה ובהשפעה על נראות מותגים בתוך תוצאות הצ'אטים של בינה מלאכותית כמו צ'אט GPT. בעצם איך אתם יוצאים בזמן שאתם, מישהו שואל שאלה, אני צריך יועץ פיננסי, אני צריך להיות יועץ אסטרטגי, או שאני רוצה לקנות משהו. אז בוא נבין מאופרי איך אפשר להשפיע על הנראות. ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
החיפושים כבר לא מתבצעים רק בגוגל, זה אנחנו יודעים. שמענו הרגע מדניאל נתון מטורף של 9.6 מיליון חיפושים בתוך AI ביום. זה נתון מטורף שאני מאמין שמחציתו לפחות עוסק בנושא של שירותים כאלה ואחרים, אוכל, שירותים נוספים, בידור, טיולים, נופש, כל מיני דברים. ואיך באמת אפשר להשפיע שאתה, המותג שלך יופיע בצורה נאותה בצ'אט?
אז באמת זה נושא
שנורא
מעניין, התנועה היא מאוד מאוד ברורה. אם אנחנו, כל דבר שאנחנו מחפשים, אנחנו מתחילים מהצ'אט, אז אפשר להניח גם שהלקוחות שלנו אותו דבר. ובאמת יש פה קרב חדש, זירה חדשה שנפתחה. פעם היינו רוצים להיות מדורגים בגוגל, על האתר שלנו, עכשיו אנחנו רוצים להיות התשובה שאתם נותנים.
ובעצם מה שאתה אומר שהקרב הזה הוא בעצם בין גוגל לבין ChatGPT?
אז אני טוען שבכלל הקרב, היום מרבית המשתמשים עדיין משתמשים בגוגל, ואת באופן כללי, גוגל כבר שמה לראשונה...
כן, אתה יודע, אבל היה, יש אבולוציה, פעם כל הזה היו בפייסבוק, עברו לאינסטגרם, עכשיו עברו לטיק טוק, יש אבולוציה, כל הזמן זה משתנה, לא?
נכון, מאוד מעניין לדעת מי ינצח בקרב, זה OpenAI או גוגל, אבל הראשונים שנראו שהובילו את האירוע זה ChatGPT, עכשיו גוגל אפילו הורידו את הפרסומות, הכל למטה, נותנים AI first כתשובה.
נכון.
ולכן בעצם כל המשחק השתנה.
ממשיך להשתנות גם כל הזמן.
אבל עסק קטן שרוצה להיכנס לתוך הראש של ה-ChatGPT, ובעצם להפוך להמלצה שלו, מה הוא צריך לעשות?
אז בעצם צריך להבין פה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. סך נלקחה מאיתנו השליטה על המותג שלנו. לפעם היו מחפשים היועץ הפיננס הכי טוב, נכנסים לאתר ואתה היית שולט. גם כששואלים היועץ הכי טוב, 90% מהמקורות ש-ChatGPT נשען עליהם, כשהוא נותן תשובה, זה בכלל מקורות חיצוניים.
זה לא גוגל? כלומר, זה לא מקורות כמו גוגל? הוא לא נשען על גוגל בעצם? אני אשאל את זה אחרת. העובדה שאני יוצא במקום טוב ב-SEO בגוגל לא אומרת בהכרח שגם אני אצא במקום טוב ב-ChatGPT? כלומר, הוא בסופו של דבר משתמש בגוגל, לא?
ממש לא.
אוקיי.
זה ממש שיטה אחרת. זאת אומרת, בואו ננסה הבדלה בין SEO ל-GEO, שככה נקרא אופטימיזציה בבינה מלאכותית. אז ב-SEO כל המטרה שלנו הייתה להביא את הלינק שלנו בתוצאות החיפוש בגוגל, כי המטרה של גוגל הייתה להעביר אותנו לאתרים, ב-GEO זה קצת אחרת. המטרה של OpenAI זה להשאיר את היוזרים שם ושלא יעברו לאתרים, ולכן המטרה שלנו כיועצים, כפרילנסרים או כל דבר אחר, זה להיות התשובה. ואיך הוא לוקח את התשובה? באלגוריתם לגמרי אחר מגוגל, על בסיס מידע שהוא אומן עליו.
זאת אומרת שכבר עכשיו מתפתחות חברות שנקראות GEO, שעוזרות לקדם את עצמך בכלי הבינה מלאכותית למיניהם.
בדיוק. Whitebox זה דוגמה אחת לכלי GEO, Generative Engine Optimization. בעצם היכולת לקחת עבור פרומפטים מסוימים, הפרומפטים הכי חשובים לארגונים, ולשפר את התוצאות או להכווין אותם למול היעדים
העסקיים שלך. אז סליחה שאני שואל את זה, אבל באמת מתוך הבנה, מה שבעצם אתה אומר, לא מספיק שבית עסק היה צריך לשלם לחברות SEO בשביל לקדם את עצמם בגוגל, אתה אומר, חברים, אתה צריך להוציא עוד כסף בשביל לקדם את עצמך.
דניאל, אתה אמרת לי שבסופו של דבר נגיע למודל שיהיה תשלום, נכון?
כן, כן, יש כבר עכשיו דיבור על זה שמה שנקרא שה-ChatGPT וכל הבינה המלאכותית מחפשים לעשות מוניטיזציה, כמו שגוגל התחילו כחיפוש, ובסוף הכניסו את המודעות כמודל רווח, אז גם ChatGPT מחפשים היום כל מיני פתרונות למודל רווח. עוד אחד מהדברים המרתקים ששמעתי בתחום הזה, זה שב-ChatGPT יהיו אפליקציות, כמו באפל, שאתה יכול ממש לקנות אפליקציה או לשלם חודשי על אפליקציה, והאפליקציה היא איזשהו כמו ChatGPT מומחה לתחום כזה או אחר.
חופרי, אנחנו הולכים לשם, באמת אנחנו הולכים למצב שבעצם אנחנו מייצרים לנו עוד מפלצת של שיווק של הוצאות?
אז זה ממש נכון, כל התהליך שנאמר פה, ChatGPT או בכלל OpenAI, המודל הפיננסי שלה עוד לא ברור, יש כמה כיוונים, ויש כמה כיוונים שהם כבר מאוד ברורים ומוחלטים. מהכיוון הראשון, אפשר לדעת כבר היום ChatGPT עשו אינטגרציות עם חברות כמו בוקינג, שופיפיי, אצי, ומאפשרות לעשות רכישות. כשאתה שואל על הנעל הטובה ביותר, אתה יכול לרכוש, במלון הטוב ביותר אתה יכול לרכוש מבוקינג דרך ChatGPT, באמת המגמה הזאת ברורה, והמודל שלהם באמת זה ללכת על רפרל. אבל זה באמת יותר בעולמות האי-קומרס. בעולמות ה-B2B, או השירותים, זה קצת נראה אחרת, וככל הנראה התפתח בדומה לגוגל, חלק שהוא אורגני וחלק שהוא משולם.
וואו.
היום אנחנו רק באורגני.
אופרי טובול כהן, מייסד ומנכ"ל חברת ווייט בוקס, המתמחה במדידה ובהשפעה על נראות מותגים בתוך תוצאות הצ'אטים של בינה מלאכותי, תודה רבה וערב טוב. תודה רבה.
תודה רבה.
והמרואיינת הבאה שלנו, אנחנו נסיים עם מישהי מהשטח, תמר לב, בעלת העסק לב נדלן, עסק לצמיחה בעסקים. בוא נשמע אותך, תמר. אנחנו דיברנו כל הערב על היתרונות של ה-AI, היתרונות של להטמיע אותו בתוך עסקים, היתרונות של להשתמש בו, וגם הפחד מה-AI והחשש והאי-וודאות. בוא נשמע מהמקור, מהשטח, איך את התמעת אותו ומה זה עשה עבור העסק שלך.
אוקיי, קודם כל, ערב טוב, נעים מאוד. ביחס לחשש שאתה מדבר עליו, אני מוכרחה להודות שמאחר ואני כעמדה בחיים סטודנטית, אני לא ממש חוששת. כן, יש אתגרים עם AI, אבל אני חושבת שזה כלי וכלים מדהימים שכל בעל עסק חייב ללמוד, כי לשם הכיוון, ומי שלא לומד את זה נשאר מאחור.
תמר, בואי תלמדי אותנו, את בעלת עסק בתחום של נדלן, בואי תלמדי איזה כלי AI ביום יום את משתמשת ומה זה חוסך לך?
אני מוכרחה להודות שאני עובדת מאוד מאוד הרבה עם ChatGPT, ואני עובדת עם קלוד, ואני עובדת עם גוגל AI.
אבל למה? לאיזה צרכים? בואי תסביר, לאיזה צרכים
בבקשה? כתיבת תוכן, החל מכתיבת תוכן, ביצוע מחקרים, באמת תנועות שוק, הבנה את נושא הנדלן בארץ ובכלל בעולם, ממש מחקרים מעמיקים, ניהול שיחות יומיומי כמעט כל הזמן כדי להרחיב עוד קצת את הידע, לקבל עוד רעיונות לגבי הכל.
את מגדירה את עצמך כטכנולוגית, או שאת באה ואומרת, אני מרגישה ש...
אני מוכרחה להודות שתמיד חשבתי שאני ממש לא טכנולוגית, ואני לאט לאט מגלה שאני דווקא בסדר גמור. לא יכולה להגיד לך שאני יושב לכתוב קוד, אבל אני כן לומדת תמיד. אני חושבת שאי אפשר בלי ללמוד. זאת אומרת, תמיד צריך להיות על הדבר הזה, ולהתקדם עם זה, וללמוד עוד ועוד כלים ולהעמיק עוד ועוד ועוד את הידע, החל מיצירת סרטונים ותמונות, שאני גם באמת, כאילו, אם פעם רציתי, יודע, ללכת לשלם כמה אלפי שקלים לצלם תדמית, היום אני עושה את זה בלחיצת כפתור עם איזו פקודה פשוטה, וזה מדהים, כאילו... לצערי הרב ולשמחתי הרבה, אתה יודע, יש עלייה וקוץ בכל הנושא של בינה מלאכותית.
מה את מרגישה שהקוץ? מה החולשה?
תראה, החולשה היא שזה עלול לתפוס מקום של הרבה מאוד אנשים.
עובדים.
עובדים.
כן, בטח. אתה יודע, אני בהכשרה שלי או במקצוע שלי הייתי עורכת דין, ו... היום אני חושבת שכל בן אדם שבאמת רוצה קצת יותר להעמיק, נכנס, כותב איזושהי בעיה שיש לו, בוא תפנה אותי למקורות משפטיים, תפנה אותי לפסיקה רלוונטית.
אל תמציא.
מה?
לא, דיברנו לפני זה על פסיקות שהוא גם ממציא, אז אל תמציא, אבל תפנה אותי לפסיקה רלוונטית.
בדיוק, נכון, בדיוק. אבל כן, הוא לפחות נותן כיוון. גם אם זה לא ברמת דיוק, למרות שעכשיו הבנתי שצריך להגיד לו איזושהי פקודה ככה שמסיימת, ובבקשה תכתוב לי ברמת דיוק של 95%, וככה הוא באמת מזהה. אז כן, אני מאוד בעד.
אבל את תמר מרגישה שבעצם ההכנסה של ה-AI לתוך העסק שלך הוא בעצם עזר בכתיבת תוכן.
חד משמעית, בבניית... חד משמעית.
כן, והיית ממליצה עכשיו לעסקים בעצם כן להשתמש בדבר הזה, אפילו שזה יכול להיות על חשבון אותנטיות כזאת או אחרת?
תראה, אני לא רק שאני ממליצה, אני חושבת שזו חובה.
וואו, יפה.
אני לא רק שאני יפה. ממליצה, אני חושבת שזאת חובה, וזה הכרחי לכל בעלי העסקים. זה לא ברמת
זה לא nice to have, זה master.
זה ברמת החובה. קרח.
טוב. תמר לב, בעלת העסק לב נדלן, תודה רבה. קודם כל הבנו כמה, מה זה עושה בהטמעה בשטח למטה. אני מאחל לך בהצלחה. וישר כוח, אישה יזמית שלקחה על עצמה, שינתה מקצוע אפילו מעורכת דין, ויפה מאוד.
אני משלבת את זה, אני משלבת את זה בליווי.
יפה מאוד. אישר כוח.
תודה רבה.
תודה. והנה עוד תוכנית של עצמאי בשטח מגיעה לסיומה, לא לפני שבאמת אני אסיים איתכם, כי התוכנית הייתה מרתקת, והנושא הזה אני מרגיש שלא מצינו אותו בינתיים עד תום. ודניאל, אני רוצה להתחיל איתך. אתה בעצם עוסק בנושא ביום-יום. הכמות השינויים שקורים תוך כדי תנועה, איך אתה מעריך את זה? כלומר, איפה אנחנו נהיה בעוד 3 חודשים, בעוד 0.5 שנה מהיום, בנושא של AI?
תראה, לצורך העניין, השינויים הם מאוד מהירים. זאת אומרת, אתה פתאום, כמו שדיברנו פה בהפסקה, דיברנו על דברים שגיליתי אותם, אוקיי? ואני מחשיב את עצמי, ואני והעסק והעובדים משתמשים כבדים ב-AI.
נכון, אמרתי, אתה לא עושה שום דבר כמעט בלעדיו.
לא, הוא באמת, הוא כלי משמעותי, כי הוא מקצר הרבה זמנים. זה עכשיו לצורך העניין. אז אני יכול לגלות משהו, אוקיי? מדהים, כמו שסיפרתי לכם פה בהפסקה על כלי שגילינו, ותוך שעה התמנו אותו, נתתי את המשתמש סיסמה, קניתי את המנוי, נתתי משתמש סיסמה לכל העובדים, ואמרתי, מעכשיו ככה. עכשיו, אז זה נורא מהר, זה נורא מהר. מהרגע שאתה מגלה כלי שיכול לחסוך לך עכשיו 5 שעות עבודה בפרויקט, למצב שאתה גם מטמיע אותו. עכשיו, זה לא אומר שהכל חייב להיות בקצב כזה, ובכלל, בתחום שלנו של
האתרים... אתה אומר שזה קורה תוך, באמת, בקצב מהיר.
קצב מהיר.
שלומי. אותך אני רוצה באמת לסיים כבריאה שלך כלפי העצמאים והעסקים ששומעים אותנו, תן להם את הטיפ איך נכון מחר בבוקר לקום ולהשתמש ב-AI.
אני חושב שהשורה התחתונה פה זה להבין שזה כאן בשביל להישאר. אני חושב שמה שכל בית עסק צריך לעשות זה לחתור למצוינות וכל הזמן לאתגר אותו וכל הזמן לאתגר את עצמו וללמוד. באמת רואה הדברים מאוד מאוד פשוטים, יש מלא מלא סרטונים ומלא מדריכים, פשוט אנחנו, וגם אתה, כל הזמן, בלאו, כל הזמן צריכים לדחוף את בעלי העסקים להיות שם, להיות על הדבר הזה.
אז הנה, עם הטיפ הזה של שלומי לחנה, אני רוצה לסיים ולומר שהתוכנית הזאת הייתה מרתקת, הנושא של AI הוא מרתק, כמו שאמרתם, אל תפחדו מזה, תשתמשו בזה, תנצלו את זה בשביל העסק שלכם, בשביל הקידום של העסק שלכם, עצמאי בשטח, כל יום שלישי, וזה לא AI, כל יום שלישי, 8 בערב, מחכים לכם.
זה רואי רואי. 102, רדיו תל
אביב. בלק פריידיי בוואלה שופס, מערכות ישיבה במחירים ייחודיים. תיכנסו עכשיו, וואלה שופס COIL.
תגידו, אתם צמאים לאיזה מבצע טוב?
נובמבר סייל בתמי 4, על קולקציית צבעי טבע ישראלי וסדרת תמי 4 אדג', כדי שכולם ישתו יותר מים. להזמנות חייגו כוכבית 6944 או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון, בתוקף עד 25 בנובמבר או עד גמר המלאי, סדרת תמי 4 אדג' בלבד.
יש לייפסטייל?
כן.
לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרים ב6.90 שקלים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
נובמבר סייל ברייטי ברזילאי. מיטות חבר מעץ מלא בצבע אפוקסי במחיר שובר שוק. החל מ-1990 שקלים ובהספקה מיידית. רייטי ברזילאי, לגדול מאושרים.
רוצים לקנות רכב? שנייה, עכשיו! חגיגת רכבי יד שנייה בפריסבי. עד 40% הנחה וגם אחריות ל3 שנים על מגוון רכבים. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון מאדר פריסבי.
מכירים את זה שאתם תורמים ואז מישהו אומר, מגיע לכם זיכוי מס. אבל אז צריך לדווח על התרומה, להגיש תפסים, לרדוף אחרי קבלות. תגידו, אני עובד אצלכם? אז קבלו עדכון. מינואר 2026 חובה על כל עמותה המוכרת לפי סעיף 46 להתחבר למערכת המקוונת תרומות ישראל. הדיווח יתעדכן אוטומטית גם בצד של התורם ויאפשר לו להזדקות על המס בקלות ופשטות. שינוי קטן, תרומה גדולה. עמותות יתחברו למערכת תרומות ישראל של רשות המיסים.
היונדאי שלך מוכנה לחורף?